ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. הכי גרוע זה אחרי האוברינג, אבל את זה אני יודעת רק בדיעבד. אם הייתי יודעת אז מה שאני יודעת היום, הייתי יוצאת מהתופת הזאת בריאה יותר וצעירה יותר. עם המילים הקשות האלה היא פתחה את הפגישה בינינו. זו לא פגישה ראשונה. כבר לפני 7 שנים היא הייתה צריכה הרבה אומץ כדי לצאת משם וחזרה. ונלקחו לה עוד 7 שנים מהחיים, המון רגעי סבל וכמות לא מבוטלת של בעיות בריאות עד שזה נגמר. חגית ורוני הכירו בצבא והתחתנו מיד אחרי השחרור. חגית תמיד חלמה על משפחה גדולה ורוני היה גבר אמיתי, רחב כתפיים כזה, שאפשר לשים עליו את הראש ולהישען אחורה. או ככה היא חשבה עד שהוכיח לה שוב ושוב שאפשר לשען עליו רק בזמנים הטובים ובזמנים הקשים הוא מסוגל לראות אותה בוכה וסובלת ובמקרה הטוב להתעלם. ברוב המקרים דווקא כשהיא בוכה וקשה לה הוא אהב להכאיב יותר, ללחוש לה שהבכי עושה לה קמטים, לומר שהיא לא שווה כלום, להתעצבן ולצעוק שתסתום כבר את הפה ותפסיק לעשות נחס על החיים שלו, לקרוא לה כלבה שמנה או פרה סתומה, ואז, מה הוא עשה אז? אז הוא קנה לה תכשיט יהלומים יקר, בשביל שישמח אותה וירפא את הקרעים שחרצו המילים שלו בליבה. זה לא תמיד היה ככה. ההתנהגות הזאת הלכה והתעצמה עם השנים, וביחס ישיר להצלחה שלו ולתלות שלה בו. מכירים את הנוסחה הזאת? את המשוואה הזאת מכיר כל מי שקורא את הבלוג שלי ומקשיב לשורטקסטים האלה. אבל מי שחי ככה שנים, בדרך כלל לא מבין שזו משוואה נרקסיסטית עם פרמטרים ידועים. הצלחה שלו היא הזדמנות מעולה להפוך אותה לאישה תלותית, שהרי לא חסר לה כלום והיא לא צריכה לעבוד. למה בעצם שהיא לא תהיה בבית עם הילדים? הילדים צריכים אימא, והיא תמיד רצתה משפחה גדולה. ואם היא לא עובדת ותלויה בו כלכלית, אז אפשר להתעלל בה, כי היא לא יכולה לקום וללכת. כי מי ייקח אותך ככה, שמנה עם 6 ילדים ובלי עבודה? וחוץ מזה, הוא בכלל עושה לה טובה שהוא איתה, כך הוא היה אומר. חגית לא ידעה שזה דפוס נרקסיסטי שמאפיין מערכת יחסים רעילה. היא לא ידעה שיש עוד הרבה נשים כמוה, היא לא ידעה שכמו למחלה, גם לדפוס הנרקסיסטי, יש תסמינים ברורים שניתן להבחן ולזהות. היא הייתה בטוחה שהיא לבד בעולם עם הבעיה הזאת, וגם הייתה בטוחה שרוני הוא איש טוב ואבא טוב, שכנראה יש לו בעיה רצינית. משהו אצלה, והיא גם עוד משהו שהיא חשבה, זה שמשהו אצלה לא 100% בסדר. חוץ מזה, יש 6 ילדים, ואין לה לאן ללכת, ואם היא תלך, מי ייקח אותה? לפני 7 שנים, הגיעה אליי למשרד אחרי אירוע שהיה בבית, והשכנים הזיקו משטרה. המשטרה הגיעה לפנטאוז היפה שלהם, והוא פתח את הדלת ואמר, הכל בסדר, והם התעקשו להיכנס ומצאו אותה בוכה בחדר שינה ליד ארון שלם זרוק על הרצפה. השוטרים הרחיקו אותו מהבית והיא הזדרזה מאוד להגיע למשרד שלי ולהתחיל הליך. היא חששה מהנקמה שלו, אפילו שלא היא זו שהזמינה את המשטרה. אחרי 3 שבועות פקע צו ההרחקה, הוא חזר הביתה ולהפתעתה, במקום למרר לה את החיים, הוא אמר שהוא מבין שהוא היה לו בסדר, ושהוא אוהב אותה, ושהוא לא רוצה לאבד אותה ולא רוצה להתגרש, והוא רק מבקש ממנה שלא תגרום לו לאבד שליטה, כי היא מכירה אותו הכי טוב. והיא יודעת מה גורם לו לאבד את זה. הוא גם הזמין להם סוף שבוע בברצלונה והיה מדהים, הם עשו סקס ואכלו במסעדות מעולות וצחקו, והיא קיבלה במתנת צמיד טניס נוצץ, וכשהם חזרו מברצלונה, היא ביקשה לסגור את התיק והודיעה שזהו, הם חזרו לשלום בית. ההוברינג הושלם. למי שלא יודע, הוברינג זה השלב שבו הנרקסיסט מנסה לשאוב אותך בחזרה לתוך מערכת היחסים הזאת, בדרך כלל אחרי שהצלחת ליצור מרחק או להתחיל בהליכים. כמו שואב אבק, הובר, הנרקסיסט יוצר מעין מערבולת שהמטרה שלה לשאוב אותך חזרה והוא עושה את זה באמצעות מחוות גרנדיוזיות, מתנות יקרות, מילים טובות, והרבה הרבה הבטחות לשינוי. ורוני עשה את זה בצורה מושלמת. הוא לא תקף, הוא לא כעס, אלא פתאום הוא הפך לאדם חם, קשוב, אוהב. הוא ידע בדיוק איך לפרוט על נימי נפשה של חגית, ולהבטיח לה שהילדים יהיו מאושרים, שהחיים שלהם יראו אחרת, שהם שוב יזכו לטעום את החוויות הטובות שהיו להם פעם. הוא הסביר לה שבלעדיה הוא חצי בן אדם, וכשהם בטוב העסקים פורחים, והוא עושה מיליונים ודואג שיהיו להם ולילדים שלהם חיים מהחלומות, מהסרטים ממש. וחגית רצתה להאמין, זה הגיוני. ובאמת בסופה של אותה חופשת בריחה לברצלונה, היא הייתה בטוחה, מה זה בטוחה? משוכנעת שהשינוי אמיתי. לא חלף חודש מהזמן שהם חזרו, ורוני חזר בהדרגה בדיוק לאותם דפוסים מוכרים של השפלה ושליטה. ואז מתנות והבטחות המקל והגזר. חגית הלכה והפכה לחלשה יותר, היא כבר בת 50. והתחילו לה בעיות בריאות, היה לה פריצות דיסק ועניינים נשיים ולחץ דם, והיא מצאה את עצמה בוכה בלי סוף. והתחילה לקחת כדורים ללחץ דם ומשככי כאבים וציפרלקס. ומה שקרה עם הציפרלקס זה שהוא הכה את הכאב. כבר פחות הזיז לה שהוא מקלל אותה ומאיים עליה ומדבר אליה בצורה מזעזעת, זה פשוט עבר לידה. ובגלל שהיא לא בכתה ולא הגיבה, הוא רק הגביר את הלחץ וניסה לסחוט ממנה בכוח דמעות של כאב, אבל לא הלך לו. ואז היא הצליחה לראות את הסיטואציה מבחוץ. היא הבחינה בכך שהוא מנסה להכאיב לה יותר, כי הוא רואה שהיא פחות בוכה ופחות נפגעת, וההשפלות האלה פשוט היא לא יכלה לסבול אותם יותר, היא כבר לא חשבה שהוא אדם טוב. כמו ברנטגן, היא ראתה שהלב שלו שחור, והיא ידעה שהיא צריכה לעזוב. אבל הכל כאב לה, הגב והרגל. ואת הכאב בנשמה, היא הרגישה בבטן התחתונה, ולא היה לה כוחות לעזוב. לא היה לה כוחות. יום אחד, היא עזרה לבן המתבגר שלה להזיז את הרהיטים בחדר שלו, ונתפס לאגב, ומרוב כאב היא לא הצליחה לקום מהרצפה. הבן שלה הזיק אמבולנס, והיא הובלה לבית חולי, והייתה שם יומיים עם כל מיני זריקות. אגב, פחות כאב, אבל הכאב הקרין לרגל, והיא לא הצליחה לדרוך עליה, והיא הייתה צריכה להיעזר בהליכון. ואז הוא בא לאסוף אותה עם הג'יפ הגדול שלו, והוא לא יצא רגע מהג'יפ לעזור לה, והיא לא הצליחה לטפס למושב, ואז הוא צעק וכילל אותה, ודמעות זלגו מהעיניים שלה, גם בגלל הכאב וגם מההשפלה הזאת, ובמקרה עבר שם החייל עם מדים ונשק, כזה שבא לבקר חבר מהגדוד פצוע מלחמה, והוא ראה את כל הסצנה הזאת, והוא נתן לה יד, והוא אמר לה שתישען עליו, והוא עזר לה לטפס לג'יפ, ואז הוא הכניס את הראש לרכב, והוא אמר לרוני, גבר, אם ככה היינו מתייחסים לפצועים בקרב, אף אחד מאיתנו לא היה יוצא שם בחיים. רוני היה בהלם. הוא אמר לו, תודה אחי שעזרת לה, אני ממש ממש ממהר, חייב לעוף. וברגע שהם התחילו לנסוע, הוא התחיל לקלל אותה, ולהאשים אותה שהיא עשתה לו בושות, והיא שתקה. היא שמעה אותו ברקע, אבל הקול לא הגיע לאוזניה. היה קול אחד שהיא שמעה בראש, וזה היה הקול של החייל. אם ככה היינו מתייחסים לפצועים בקרב, אף אחד מאיתנו לא היה יוצא משם בחיים. והיא שמעה את המשפט הזה שוב ושוב. הוא התנגן לה בלופים בראש, והלב שלה ידע. הוא ידע שאם היא נשארת עם האיש הזה, בעל הלב השחור, היא לא תצא מהקרב הזה בחיים. והחיים שלה היו קרב אחד מתמשך. משהו בהחלטה הזאת עזר לה להחלים הרבה יותר מהר. שבוע אחרי האירוע הזה היא הייתה אצלי במשרד. להתגרש ממנו זה אירוע לא פשוט. הם לא מדברים כבר חצי שנה. הוא עזב את הבית ונשבע לה שהיא תצטער על הרגע. ואני הסברתי לה שזה דפוס ידוע, אבל בסוף, בסוף הדרך, היא תהיה אישה עשירה. הוא מנהל הליך גירושים נרקסיסטי קלאסי. זאת אומרת, שהוא מסרב לספק מסמכים. הוא טוען שלא מגיע לה כלום, שצריך להקדים את מועד הקרע, שהוא המועד שבו נפסק בעצם השיתוף ביניהם, ומבקש לקבוע אותו לפני 7 שנים, כשהיא התחילה את ההליך ההוא וחזרה בה אחרי 3 שבועות. ובאופן כללי, הוא עושה כל מה שהוא יכול בשביל להטיש אותה. בדיוק כמו שהוא הבטיח. השבוע הוא הושפז בבית חולים. כאבים בחזה שבישרו על אירוע לבבי, צנתור וטיפול נמרץ. ומי הייתה שם כדי לטפל בו? מי? חגית כמובן. המשפחה שלה לא מבינה אותה. אחותה מאוד חוששה שהיא תחזור אליו, אבל חגית צחקה. אני לא אחזור לתופת הזאת, אבל אני גם לא הוא. אני חייל שלא נוטש פצועים בשטח. מדהימה חגית, הלוואי שאחרי שיחלים, אפשר יהיה להגיע איתו להסכם סימה סטילה, והיא ענתה לי בחזרה, אל תבני על זה.